ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף פי ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שבע שורות מראש העמוד. בשוליים ממול כתבנו תחת הכותרת נושא פרטים הקשורים לשדות שמהם מביאים העומר ושתי הלחם. המשנה, אין מביאים, כפי שאמרנו, העומר או שתי הלחם, התבואה שממנו אנחנו יוצרים המנחות האלו, לא מבית הזבלים, אלו הם שדות שמזבלים אותם עם זבל, ולא מבית השלחים, אלו שדות שמשקים אותם באופן פיזית, בניגוד לבית הבעל, שהם שדות שניזונים ממי גשמים, ולא מבית האילן, וגם לא מתבואה שגדלה בשדה אילן. רש"י כותב, ולא מבית האילן, משדה שיש בו אילנות, לפי שהאילנות עושים לצל, ואין התבואה גדלה יפה. כיצד הוא עושה? אז כיצד מכינים את השדה? נערה שנה ראשונה ומניחה בורה. נראה, כלומר חורשים את השדה בשנה הראשונה ולא זורים, מניחים אותה ככה בור, ובשנייה זורעה קודם לפסח 70 יום, והוא עושה סולת מרובה. כיצד בודק הגזבר? כאן השאלה לגבי הסולת, לדעת אם היא מנופה כל צורכה. אנחנו למדנו בעבר על איך מנפים, אז איך הוא בודק הסולת אם הוא ראוי, אם הוא מנופה כל צורכה? מכניס ידו לתוכה, עלה באבק, אם נדבק בידו אבק כמו קמח פסולה עד שינפנה. זה סימן שצריכים עוד ניפוי להוריד ממנה, מהסולת, את אותו אבק, אותו קמח. ואם היא פנייה פסולה, לשון תולעת, אם נמצא בעים תולעים, אם נמצא בסולת תולעים, פסולה. חוזרים למשנה, כלומר ציטוט מהמשנה, כיצד עושה, נערה שנה ראשונה וכו'. אז ראינו ששנה ראשונה חורשים את השדה ולא זורעים אותה. מה לגבי שנה השנייה? האם בשנה השנייה יש צורך שוב פעם לחרוש או לא? איבא אלו, איך היא כאמר? אגב, בשוליים של הגמרות שלנו, שהגמרות המסומנות, הוספנו תחת הכותרת נושא, אחרי שחרש השדה שנה הראשונה, האם יש צורך לחזור ולחרוש שנה שנייה לפני הזריעה? אז זו שאלת הגמרא. איך היא כאמר? איך ניתן לקרוא להבין את המשנה? א', נערה שנה ראשונה, ושנייה נערה וזורע, שנה שנייה לפני הזריעה יש עוד חרישה, עוד דרמה, נערה שנה הראשונה ושנייה זורעה בלא נערה. תשמע, דתניא. אנחנו נביא כאן ברייתא יחסית ארוכה. בתוך הברייתא יהיה משפט, נערה שנה ראשונה ושנייה חורש ושונה, ואז מכאן רואים שבשנה השנייה יש צורך חרישה נוספת. אז בינתיים זה מטרת הברייתא שנביא, אחר כך הגמרא על זה גם תעלה קושיה. אז נמשיך בגמרא. תשמע דתניא, אמר רב יוסי, אף חיטי קרזיים וכפר אחים, מקומות האלו עם מלא סמוכות לירושלים, אם היו השדות האלו, המקומות האלו סמוכים לירושלים, היו מביאים מעין, היו מביאים את התבואה מהמקומות האלו, לפי שאין מביאים את העומר אלא מן השדות המודרמות בדרומה של ארץ ישראל, והמנו נרות לכך שהם נחרשו בשם עומר, שבהן חמה זורחת ומהן חמה שוקעת בשדות המודרמות, מאחר שבאותו תקופה של השנה מהלך השמש היא בעיקר ב, נגיד החלק הדרומי, אז השדות האלו מקבלים הרבה שמש. כיצד עושה, איך מכינים את השדה? נערה שנה ראשונה ושנייה, חורש ושונה וזורעה קודם לפסח 70 יום, כדי שתהיה סמוכה לחמה, כלומר לחוזק החמה. ועושה קנה זרת ושיבולת זרתיים. הקנה של אותו צמח של התבואה מידתה זרת, והשיבולת מידתה פי שניים זרתיים. וקוצר ומאמר ודש וזורע ובורר וטוחן ומרקד, כל השלבים של הכנת התבואה כמח הסולת. הוא מביא אצל גזבר, וגזבר מכניס ידו לתוכה. אם אתה בא אבק, אומר לו חזור ונפה אותה שנייה. משום רבי נתן אמרו, גזבר סך ידו שמן ומכניס לתוכה עד שמעלה כל אבקה. ובשונה מדעתו של התנא קמא, שאיך פותרים את הבעיה של האבק הזה על ידי ניפוי נוסף, רבי נתן מוצא לנכון פתרון אחר, כפי שהוא הסביר, שהוא מורח את ידו בשמן ובכך מכניס את ידו עד שכל האבק ידבק בידו ולא יישאר בסולת שום אבק. קטני מיד. בכל אופן, כתוב פה במקור חורש ושונה, אנחנו מדברים על שנה השנייה, אז משמע ש כפי אפשרות א' למעלה בשאלה שלנו, הוא חורש שנה ראשונה וגם שנה שנייה חוזר וחורש. אבל נשאר עדיין שאלה טכנית, אתה רוצה להכריע הבנת המשנה, איך לקרוא את המשנה על פי הברייתא, ולתמך מתניתין לא קטני שונה. ואנחנו ממשיכים בעמוד ב', ברייתא קטני שונה לגבי שנה שנייה. בברייתא כתוב שיש צורך לחוש פעמיים, ובמשנה אין רמז לזה. רש"י בכתב יד לקראת הסוף כותב, ולתמך דפשטית שתייצת למתניתין מי הקשי נדדי, עדיין יש קושיה אחד על השני. דאחה שונה, שונה כלומר פעם שנייה, זה משמע שתי פעמים נראה בשנייה, ובמתניתין נראה בשנייה אינו מזכיר. המשנה לא מזכירה בכלל חרישה בשנייה, ובוודאי לא חרישה פעמיים. הגמרא עונה, לא קשה. כאן בעבודה כאן בשינה עבודה. כדי להבין את התשובה הזאת, אנחנו נסתכל ברבנו גרשום. כך כותב: לא קשה מתניתין דקטני נראה שנה ראשונה ולא אמר בשנייה. המשנה שהזכירה חרישה בשנה הראשונה ולא דיברה על על השנה, המשנה שלו לא דיברה באופן מפורש על חרישה בשנה השנייה, משום דעבודה הייתה כבר קודם שנה ראשונה. וברייתא דקטני חורש ושונה בשנייה, זה לא הייתה עבודה קודם שנה ראשונה. אז בשבילנו זה החילוק בין הברייתא והמשנה. במשנה דובר על שדה שהייתה חרושה, עבודה, כלומר חרושה כבר קודם שנה ראשונה, אז היא כבר עברה כמה חרישות, אז זה ממעט את הדחף או הצורך לחרישה כפולה באותה שנה שנייה שהזכרנו. אבל בברייתא שלא הייתה עבודה לפני אותה שנה ראשונה, אז יש צורך לחרישה אינטנסיבית באותה שנה שנייה, לכן הברייתא מדברת על חרישה כפולה. שואלת הגמרא: מאי הוי עלה? ורש"י בכתב יד מסביר מה הקושיה פה, מה השאלה. דבעיה אם הני שינויי נינו, אם התשובות שאנחנו נתנו הן תשובות סמכותיות. אז נמשיך בגמרא. תשמע דתניא, ניר חציה וזורע חציה, ניר חציה וזורע חציה. כדי שוב פעם להבין מה מתרצת הגמרא, מה עונה הגמרא, אנחנו ממליצים לפנות רבנו גרשום. תשמע דתניא, ניר חציה וזורע חציה, כגון דנירה שנה ראשונה, ובשנייה נר חציה וזרה חציה, ובשנה שלישית זורע מה ששיער, מה ששיער הכוונה בשנה השנייה שלא זרע כעת הוא זורע את אותו חצי, ונר מה שזרע בשנייה, וכן יעשה לאחר מכאן בכל שנה נר חציה וזורע חציה. ותפשוט בינה דבשנייה זורע בלא נרה, דזורע מה שלא נר. כלומר, בשנה השנייה, אחרי שהוא חרש בשנה ראשונה את כל השדה, בשנה השנייה הוא זורע ישר, בלא חרישה נוספת. וזו דרכו של הרבינו גרשום להסביר. אנחנו נפנה גם כן ברש"י כתב יד. תשמע, אנחנו מסתכלים בפירוש רש"י כתב יד בשורה חמישית, תשמע דלא נראה אלא בשנה ראשונה. אז בשנה ראשונה מדובר על שדה שנחרישה, נר חציה, חציה דשנה ראשונה, חושה כולה וזורע חציה, ומניח חציה ניר, וכן בשנה שנייה חורש כולה וזורע החצי שלא זרע השתקד, והחצי שזרע השתקד מניח ניר, בכל שנה זורע ניר של השתקד. ופשיט, הוא התשובה, המסקנה פה, דיין נראה אלא פעם אחת, ולהכי אין זורע כולה כאחת, שאין דרך בני אדם לזרוע קרקעותיהם שנה אחר שנה, מפני שמתישים את השדות, וכך זורע לחצאים, ומרבים פירות בכל שנה. נחזור לגמרא. אמר רבי יוחנן, אין מביאים את העומר אלא מן השדות המודרמות לשון דרום שבארץ ישראל, שבהן חמה זורחת ומהן חמה שוקעת, לפי מלאך השמש, שהיא כמובן זורחת במזרח ושוקעת במערב, אבל מלאך השמש היא בשמיים, בחלק הדרומי של השמיים. ואנחנו כמובן מדברים על אותה תקופה שקודמת שקודמת לאביב. אז וזה הסברנו מוקדם יותר, זה גורם לכך שהתבואה היא צומחת במיטבה באופן מקסימלית. תניא נמי הכי, אבא שאול אומר, עומר היה בא מבקעת בית מקלה, כבת שלוש שאים הייתה. השדה הייתה בגודל כזה מידת שטח ימוסה, וגדל בה מה שהיו צריכים לעומר, ושדה מודרמת הייתה, ובה חמה זורחת וממנה חמה שוקעת, ניר חציה וזורע חציה, ניר חציה וזורע חציה. זה ראינו, זה הציטוט שהתעכבנו במוקדם יותר, נלקח מכאן. רב חלקי בר טובי, אבי לי קרנה דאר חתיכת אדמה, ניר חציה וזורע חציה, ניר חציה וזורע חציה, ועבדה על חד תרי, כלומר מה שצמח היה פי שניים, ומזווין לאו לחיטי וסמידה, והיה מוכר את החיטים ליצירת סולת. ואם היא תניעה פסולה, תנו רבנן, סולת שתניעה רובה פסולה, וחיטין שתניעו רובן פסולות. אז אנחנו רואים פה, בין בשלב הסופי, בין בשלב הראשוני, ההתלאה, הימצאו תולעים, היא סיבה לפסול, כמובן אם ברובה. באי רבי יומיה, כשאנחנו מדברים על חיטין שתניעו רובן, רבי יומיה שואל, ברוב חיטה, כלומר רוב כל חיטה וחיטה, או ברוב שאה, תיקו. זה נשאר ללא תשובה. אנחנו הדגשנו במעוין שאלות של רבה, שמשותף להם עניין של הקדשה. אז בשוליים תחת הכותרת מבנה, או קודם נתחיל עם הנושא, אנחנו נזכיר חיטים, אחר כך עיצים מתולעים. והמעוין, כפי שאמרנו, מדגיש בי רבה, הפס הכפול מדגיש המשפט המפתח, הקדיש חיטים או עיצים מתולעים, מהו שילקה משום בעל מום. יש איסור בבהמות להקדיש בהמת בעל מום. האם האיסור הזה שייך בעבירה הזאת גם מלכות, האם העבירה הזאת שייכת גם להקדשת הדברים האלו, בין אם מדבר בחיטה בשם מנחות מתונה, או אנחנו נדבר אחר כך בהקדשת עיצים למזבח, עיצים שהם חומר בעירה. הגמרא, באי רבה, הקדישן, המתולה, פה מה שהזכרנו, החיטה, או הסולת, שמיועד למנחות, אבל מתולה, הקדישן, מהו שילקה עליהם משום בעל מום? שני צדדים לשאלה, כיוון דפסיל כבעל מום דמי, מאחר שהם פסולים, אז הם דינם כבעל מום. או דמיין בעמום, אלא בבהימה תקו. תנא נתם, כל עץ שנמצא בו תולעת פסול לגבי מזבח. להשתמש לעצים לחומר בעירה למזבח, אמר שמואל, לא שנו שיש פסול למזבח אלא לך, שהתופעה של תליעה, תליעו התולעים, אלא זה רק עם העצים לחים, אבל יבש גורו וקשר. בי רבה, הקדישו מהו שינקה עליו משום בעל מום, כיוון דפסול כבעל מום דמי, או דילמה אין בעל מום אלא בבהמה. פקו. כעת אנחנו עוברים לדבר בנושא זיתים לצורך שמן. שמן כמובן היה בשימוש בעיקר במנחות, ויש גם עוד שימוש שמן בבית המקדש, כמובן למנורה, ועיתים רחוקות אני משאר לתרת המצורה. המשנה תקוע, תקוע שם מקום אלפא, מקום הכי מובחר לשמן, כמו סוג א', אבא שלו אומר שנייה לה, מקום שני לאיכות שהיה בתקוע, רגב בעבר הירדן. זה גם שם מקום. כל הרצות היו קשרות, אלא מכאן היו מביאים. אין מביאים לא מבית הזבלים, ולא מבית השלחים, ולא ממה שנזרע ביניהם. אם יש עצים, עצי זית, ויש זרעים שזרעו ביניהם, הם מכחישים את הזיתים. אז לכן לא לוקחים זיתים לשם שמן מעצים כאלו שנזרע ביניהם. ואם הביא כשר, אין מבין אנפקטן, הגמרא תפרש מה זה. ואם הביא כשר, אין מבין מן הגרבירין שנשרו במים, ולא מן הכבשים, מה שעשו זיתים כבושים, ולא מן השלוקים שבישלו אותם, ואם הביא פסול. פסוק מספר שמואל, וישלח יואב תקוע, ויקח משם אישה חכמה. שם המקום תקוע, מה ישנה תקוע? יואב שרצה להתייעץ עם אישה, כתוב אישה חכמה, מה המיוחד שהזכירו את השם המקום? אמר רבי יוחנן, מתוך שרגילים בשמן זית, חוכמה מצויה בהן. ושנתנו הזכירה שתקוע אלפא לשמן, והרגילות בשמן זית גורמת לכך פיקחות, ורשי בכתב יד אומר שמן זית מפקח את הלב. תנו רבנן, עכשיו אנחנו לקראת ברייתא ארוכה עד סוף העמוד, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא מעשה באחד שהיה נראה כעני שמכר כמות עצומה של שמן. הפסוק בפרשת וזאת הברכה, תנו רבנן ותובל בשמן רגלו, ברכה שנאמר בקשר לשבט אשר, זה חלקו של אשר שמושך שמן כמעיין. אמרו פעם אחת נצריכו להן אנשי לודקיה בשמן, לודקיה שם מקום, והם היו זקוקים לשמן. מינו להם פולמוסטוס אחד, שליח שהוא היה עובד כוכבים. אמרו לו, לך ועבד לנו שמן במאה ריבו, כמות עצומה של שמן. הלך לירושלים, אמרו לו, לך לצור. הלך לצור, אמרו לו, לך לגוש חלב. הלך לגוש חלב, לשם המקום, אמרו לו, לך אצל פלוני לשדה הלז ומצאו. אז אותו שליח הלך כשהוא הגיע לגוש חלב, זה שם מקום, ורשי כתב יד מציין שזה היה בחלקו של אשר, והפנו אותו לשדה מסוימת, והוא מצא את הבעל הבית שם, הוא מצא שהיה עוזק תחת זיתיו, חופר באדמה סביבות עצי זית שלו. אמר לו, יש לך שמן במהרה ריבו שאני צריך? אמר לו, המתן לי עד שאסיים מלאכתי. המתין עד שסיים מלאכתו, לאחר שסיים מלאכתו, הפשיל כליו לאחורה, ואותו בעל השדה הפשיל את הכלים שלו מאחורי גבו, והיה מסלק ובא בדרך, היה משליך את האבנים מן הדרך. עכשיו השליח הוא בא בתפקיד לרכוש המון המון שמן, והוא בן אדם מאוד פשוט, אפילו נראה כעני כפי שאנחנו נראה בהמשך. והוא חשב לעצמו, אמר לו, כלומר אמר לעצמו, יש לך שמן במאה ריבו, כמדום אני ששחקו בי היהודים, שהיהודים שלחו אותי במשימה בלתי אפשרית שהם סתם עושים ממני צחוק. כיוון שהגיע לעירו, הוציאה לו שפחתו קום קומו של חמין, ורחץ בו ידיו ורגליו, הוציאה לו ספר של זהב מלא השמן, וטבל בו ידיו ורגליו לקיים מה שנאמר, וטובל בשמן רגלו. לאחר שאכלו ושתו, מדד לו שמן במאה ריבו. אמר לו המוכר, פונה לאותו שליח, כלום אתה צריך לי יותר? אמר לו, הן, אלא שאין לי דמים, אין לי כסף. אמר לו, אם אתה רוצה לקח, קח, ואני אלך עמך ואתול דמה, ואני אתלווה איתך עד מקומך ושמה תשלם לי. מדד לו שמן ב-18 ריבו, תוספת על ה-100 ריבו שביקשו, 18 ריבו נוספות. אמרו, לא הניח אותו האיש, לא סוס ולא פרד ולא גמר ולא חמור בארץ ישראל שלא שכרו. להוביל כמות עצומה כזאת של שמן, היה צריך כל החברות הובלה שהיו בזמנו. כיוון שהגיע לעירו, יצאו אנשי עירו לקלסו. כשהגיע אותו שליח לעיר שממנו נשלח, הם באו לשבחו, אמר להם, לא לי קלסוני, אלא לזה שבא עמי, שמדד לי שמן במאה ריבו, ונוזה בי ב-18 ריבו, והוא עוד, יש לו חוב לגבות ממני עוד 18 ריבות נוספים. לקיים מה שנאמר, כל התסריט הזאת מקיים את הפסוק, יש מתעשר ואין כל, מתרושש והון רב. יש כאלו שנראים עשירים והכל על פי כרטיס אשראי, כלומר אין להם שום דבר. ויש אנשים שנראים כמו בסיפור שלנו, אדם עני, רש, אדם עני, ובאמת יש לו הון רב. למדנו מוקדם יותר במשנה, אין מבין לא מבית הזבלים וכולי, ואז היה כתוב אין מבין אמפקטן ומביא כשר. ועד תניה שואל את הגמרא מברייתא, אין מבין אנפקטן. אנחנו ממשיכים לדף פי וו עמוד א', ואם הביא פסול מפני שהוא שרף, הוא מה שנקרא זיה באלמה. אז לפי משנתנו רואים שאומנם לכתחילה לא מביאים אותו נגיד טיב של שמן שנקראת אנפקטן, אבל אם הוא הביא כשר, וכאן כתוב זה אפילו לא שמן, זה היה שרף שרבנו גרשום אומר, זה היה באלמה. אמר רב יוסף לא קשה, רבי חייא, רבי שמעון בר רבי. מי שהגדיר את האנפקטן כפסול זה שיטת רבי חייא. מי שמגדיר אותו ככשר זה לפי רבי שמעון בר רבי. רבי חייא זריק לי, רבי חייא לא, איך אומרים, לא אפילו מסתכל עליו, הוא זורק אותו. אבל תוספות אומר לא בדיוק כמו שאמרנו זריק לי, כלומר תוספות השני אומר, כלומר לא היה אוכלו אבל לא זורק ממש, וסכין אותו שמשאיר את השיער ומעדן את הבשר. אולי נקרא באותו הזדמנות תוספות בראש עמוד, ואם הביא פסול מפני שהוא שרף, מועל באלמה ולא שמן, ואיך היא חשב לי מתניתים בעדי שמנים פסולים. עכשיו מה שתוספות כתב פסולים זה לא בדיוק לפי הגרסה שלנו, עוד מעט תוספות תאיר על זה. במקום מקום שמן קל אלי, כך פירש בקודרס, ובין אותם גריס במתנידים ומביא כשר, כמו הגרסה שלנו. אבל היישוב לזה זה פשוט שתי דעות. רבי חייא הוא לא מחשיב את האנפקטן הזה, ורבי שמעון ברבי כן מחשיב אותו. רבי חייא הוא לא יאכל את זה, ורבי שמעון ברבי מטבל בי, הוא תוביל מאכלים בתוך זה, זה דרך האכילה של שמן, על ידי תבילת מאכלים בתוך השמן, והיה אוכל אותו. וסימנך, כדי לזכור מי סובר מה, עשירים מקמצים. רבי שמעון בר רבי, שהיה בן הנשיא, היה להם עושר, הם מקמצים, אפשר לפרש את זה, הם שומעים על כל דבר, לא מהיר זורקים דברים, אז גם השמן, נקרא לזה הירוד הזה, לא היו זורקים אלא אוכלים. כך יש, אולי אפשר לומר, יש תפיסה כזאת שהשירים הם ככה באמת מתקמצים, אולי זה מרוב החשיבה שהם מעניקים לכסף ולמה שהם רכשו, ולכן הם שומעים על כל דבר, ולכן אפשר לזכור שדווקא רבי שמעון בר רבי הוא זה שעומד מאחורי השיטה שראינו במשנה, שהנפקתן אומנם הוא לא לכתחילה, אבל אם הביא, כפי שאנחנו גורסים, רבי נותם גורס, אם הביא כשר. פסוק ממגילת אסתר, שישה חודשים בשמן המור. מהי שמן המור? שם דובר על הטיפול של הנערות שביקש אחשווי ראש אחרי סילוקה של ושתי, אז היה טיפול בשמן המור. מה זה? רב הונא בר חייא אמר סתקתא. רש"י מביא לשון לועזי להסביר את זה. רבי ירמיה בר אבא אמר שמן זית שלא הביא שליש, מזיתים שלא צמחו עד סופם אלא רק עד שליש, ומזה יצרו אותו שמן המור. תניא, רבי יהודה אומר אנפקנון, ורש"י בתו יד הוא אומר ונקרא ביחד, תניא רבי יהודה אומר שמן המור הוא אנפקינין, והוא שמן זית שלא הביא שליש. אז נמשיך בגמרא, עוד פעם, תניא, רבי יהודה אומר אנפקנון שמן זית שלא הביא שליש. למה סכין אותו? שמשיר את השיער ומעדן את הבשר. אין מבין מן הגרגירים שנשרו במים. תנו רבנן, שמן זית. עכשיו, איך נוצר, או מאיזו זיתים בא? כבוש, שלוק, אילו, בישלו אותם, שרוי, ושל שמרים, ושל ריח רע לא יביא, ואם הביא, פסול. אז כאן יש רשימה של דברים שבאמת פסולים לגמרי. כבוש, הוא כבש את הזיתים בחומץ ומלח, של שמרים, רש"י כותב, רש"י בכתב יד כותב, שמן שיצא מן השמרים, כמו שמוצאים יין משמרי היין, שקוראים ומביא לשון לועזי. אז אחרי שתוכנים את הזיתים, יש שמרי זיתים, ושמן שיוצא מהם הוא של שמרים. ביי רב, אנחנו ממשיכים בגמרא. הקדישו מה שפסול, הקדישו לצורך השמן של בית המקדש. מהו שילקה עליו משום בעל מום? שאלה דומה למה שראינו מוקדם יותר. כיוון דפסול כבעל מום דמי, ואז שייך מלכות על הקדשת בעל מום, או דיל מהי בעל מום אלא בבהמה, תקו, זה נשאר ללא מענה. עד כאן שיעורנו להיום.